הרב בני לאו, שופטים, פרק י"ב.
סיימנו את הפרק הקודם בשיבתו של יפתח אחרי הניצחון ההירואי נגד עמון והמשבר, המפלה הגדולה מול ביתו שיוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. בת יפתח בעצם כיסתה את הניצחון בדמעות נוראיות של בכי על בתוליה על ההרים. ככה נסתיים הפרק, ויפתח עוד לא יורד מהמפה. פרק שלנו, פרק י"ב, פרק קצר, ברובו השלמה למעשה יפתח, אבל הפעם פתאום אנחנו פונים מהזירה ההירואית של השופט החדש הזה יפתח, שהצליח להושיע את ישראל מידי עמון, פתאום אנחנו נכנסים לפוליטיקה המקומית. הפוליטיקה עם שבט אפרים, כל כך עצוב. אותו סיפור שהיה לגדעון עם שבט אפרים, אני רוצה להזכיר לכם מפרק ח', אחרי המלחמה הכל כך מדהימה שעשה גדעון נגד המדיינים, וקרא לשבט אפרים לעצור אותם על הירדן, להביא את ראש עורב וראש זאב, כל הסיפור של פרק ז', פרק ח' מתחיל שם, בסיפור שאיש אפרים מתנפל על גדעון, מה הדבר אשר עשית? למה לא קראת לנו למלחמה? למה קראת לנו רק בסוף לעצור את האויב שבורח למזרח? וגדעון שם, עונה להם בתבונה, בשקט, מה אתם רוצים, זה לא אני, זה אתם. הוא עונה לכם, אתם ניצחתם, אתם הבאתם להצטרם מדיין את עורב ואת זאב, אני בחיים לא הייתי יכול לעשות כמותכם. ואז הוא אומר להם את המשפט שהפך להיות פתגם, הלא טוב עוללות אפרים, מבציר אביעזר. ואני רוצה להזכיר, גדעון משבט מנשה, הוא אומר, מי אני? אני המשפחה הדלה, אני המשפחה הקטנה, אתם הגדולים, אתם עשיתם את הכל, אני כלום. וככה הם מקבלים בעצם, רפתה רוחם, אומר שם פרק ח', רפתה רוחם זה אומר, הוא הוציא להם את הוונטיל, הוציא להם את האוויר, והם נגמרו מהכעס שלהם וחזרו לשגרה. ככה פרק ח', גדעון מול בני אפרים. פרק י"ב, הפרק שלנו, מתחיל במילה, ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה. תשימו לב שהמלחמה של פרק י"א, הפרק הגדול של יפתח, מתנהל על ידי מי? על ידי שבט מנשה. הוא בעצם, הוא הלוחם, שבט המנשה, הגלעדים, הם אלה שנאספו סביבו. אין לנו שום תיאור של גיוס עם. הוא לוקח את מי שיש לו שם בעבר הירדן המזרחי ומנהל קרב מדהים. עכשיו איש אפרים, אתם רואים את המפה מול העיניים של אזור גב ההר, עבר הירדן המערבי, הם עוברים אליו צפונה ואומרים אליו, מה קרה לך? למה עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת? ביתך נשרוף עליך באש. מה הקטע שלכם? מאיפה זה בא לכם, הביתך נשרוף עליך באש? אז קודם כל אני רוצה לזרוק פה איזה חכה לפרק י"ד במעשה שמשון שמחכה לנו בהמשך, לא עכשיו, עוד יומיים, אבל תזכרו את הקטע הזה של לשרוף בית באש. אני רוצה לומר שנראה לי, זה סתם השערה, אבל נראה לי שאנחנו סוחבים פה גם בפרק ח', אבל עוד יותר כאן בפרק י"ב, אנחנו סוחבים כאן מלחמת אחים קדמונית, לא סתם מלחמת אחים, אנחנו רגילים לומר מלחמת בני רחל ובני לאה, יוסף מול יהודה, כאילו התיאור הגדול של ספר בראשית, אבל יש עוד מלחמה פנימית שאנחנו לא חשופים אליה, והיא המלחמה של בני אפרים ובני מנשה. איפה נמצאת המלחמה הזאת? כשאנחנו קוראים את הברכה שנותן יעקב אבינו לאפרים ומנשה בספר בראשית, אתם זוכרים את התמונה, איך שיוסף מגיש את הילדים שלו, שהם כבר נערים. אחרי 17 שנה שיעקב נמצא במצרים, יוסף בא לבקר אותו כמעט במותו, והוא מביא את שני האחים לאבא יעקב, את אפרים ואת מנשה, ואז שואל אותו יעקב, מי אלה? אומר לו, בניי הם. ואז הוא אומר, תביא אותם אליי, גשם נא אליי ועברכם. ואז עושה יעקב את מה שכל גננת לימדה אותנו, לוקח יוסף את אפרים בימינו משמאל לישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין לישראל, ויגש. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. ואז אומר לו, אחרי הברכה, אומר לו יוסף, אבא, אתה לא עושה נכון. וירא בעיניו, ויתמוך ידיו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף, לא כן אבא, זה הבכור, שים ידך, ימינך על ראשו. אז מופיע פסוק י' בספר בראשית ממחת, וימאן אביו, וימאן, זאת מילה מאוד חזקה במקרא, וימאן אביו, ויאמר ידעתי בני ידעתי, כי הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. אולם, אחיו הקטון, מי זה אחיו הקטון? אפרים, יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא גויים. ואז מאז ועד היום, אנחנו נאמר, ברכה ישמחה אלוהים כאפרים, וכי מנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. כאן מתחיל בעצם סיפור של מלחמת אחים של בני יוסף. מי הבכור לבני יוסף? אפרים ומנשה. למנשה יש תודעת בכורה, אפרים מקבל מיעקב את ברכת הבכורה, והנה כאן פעם שנייה כבר בספר שופטים, אנחנו רואים מלחמת אחים בין אפרים ומנשה. על מה המלחמה? אפשר להגיד בפרק ח' שהמלחמה היא על ההשתתפות בקרב. למה אתה קראת לי רק כדי לרדוף אחרי הבורחים, ולא נתת לי את חוויית המלחמה עצמה? כל מי שאי פעם שרת בתפקיד פיקודי בצבא, יודע את המאבקים הפנימיים האלה, איזה יחידה נקראת לדגל כדי להיות הכוח הפורץ, ואיזה כוח חוסם, ואיזה כוח הוא רק רתק. אנחנו מכירים את זה. זה קצת אגו, אולי הרבה אגו, אבל גם ביטחון שאני מסוגל לעשות את הקרב טוב, ואני מסוגל להיות מועיל במקום הכי מרכזי. אז פרק ח' עוד אפשר לתת הנחות. בפרק י"ב, הפרק שלנו, אין הנחה. פרק י"ב זה אגו עם אגו עם אגו. אין פה שום דבר אחר. כשצועק איש אפרים אל יפתח, למה עברת להילחם בבני המון? זה אחרי המלחמה. במקום לתת לו צלש, במקום לתת לו את השירים, תופים וממחולות, הם באים אליו ואומרים לו, ביתך נשרוף עליך באש. אני שואל את עצמי, האם זה היה אחרי סיפור בת יפתח או לפני? איזושהי שאלה מזעזעת. אני רוצה לקוות שזה היה לפני. אני רוצה לקוות שהם תפסו אותו, ממש, תחשבו כשהם אומרים, איש אפרים עובר צפונה, אני מנסה לקלוט את המפה, אז הם עולים מהנחלה של גד, הם נמצאים בבקעת הירדן, באזור של מעבר דמיה, כדי לתפוס אותו שם, אז הוא בדרך הביתה. הוא בדרך הביתה כי הוא נמצא או בארץ טוב, או שהוא כבר נמצא בגלעד. זאת אומרת, הוא עוד לא הגיע הביתה מהמרדף הגדול אחרי שהוא רודף אחרי ההמונים. נראה לי שהוא תופס אותם לפני הסיפור של ביתו. זאת אומרת, לטענתי, החלק הזה של פרק י"ב, הוא מטרים את החלק הזה של הסיפור. יש מדרשי חז"ל שאומרים שהמאבק שלו נגדם הוא מהמרות שלו, מהכאב שלו על הסיפור של ביתו. אני מעדיף לקרוא את זה הפוך. אבל הטענה שלהם כלפיו, ביתך נשרוף עליך באש, זה סוג של עונש של אדון. אני האדון ואתה מרדת בי, ולכן איבדת את ביתך. ביתך נשרוף עליך באש, זה סוג של שלטון שאומר, מי שמרד בי יאבד את אחיזתו. מי אמר לכם שאתם אדון? שבט אפרים, אתם נמצאים עכשיו באזור הירדן, אני נמצא בעבר הירדן המזרחי, מה לכם ולי? ובאמת זו בדיוק הטענה שעונה יפתח לבני אפרים. שימו לב שבשונה מגדעון, הוא לא מנסה לפייס, הוא לא מנסה לרכך, הוא אז פנים, הוא מר נפש, הוא לא איש מתוך החברה כמו גדעון, הוא אדם משולי החברה ולא מפחד מאיש, לא ירא מאדם. הוא אומר ככה, ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד. זאת אומרת, לא אני האדם הפרטי, אלא השבטים של עבר הירדן, אני המנשה, ביחד איתי גד, ראובן, אנחנו במלחמה הרבה זמן עם בני עמון. ואזעק אתכם ולא שאתם אותי מידם. הנה פתאום אני שומע שיש כבר ניסיון במשך 18 שנות שיעבוד. אתם זוכרים, לפני שני פרקים בפרק י' דיברנו על 18 שנות שיעבוד. אנחנו מדברים פה על המון שנים של מלחמה עם המון, שלא הצלחנו. אנחנו היינו בתוך טרור, היינו בתוך איבה, היינו בתוך מוות. ואני מספר לכם פה עכשיו, אומר יפתח, אני שלחתי אליכם, ואתם לא, פעם אחת אפילו, לא התגייסתם לטובתנו, לא הושעתם אותי מידם. איפה הייתם עד היום? ואז פסוק ג', וארא כי אינך מושיע, ואשימה נפשי בכפי, תראו את השפה, ואשימה נפשי בכפי, ואברא אל בני עמון, ויתנם אדוני בידי, למה עליתם אליי היום הזה להילחם בי? ובזה נגמר הדיאלוג. הוא קובץ עוד פעם את אנשי הגלעד, אתם מבינים שאנחנו רק חזרנו עכשיו מהמלחמה, מלחמה קשה וארוכה, שבהם הוא הצליח להכניע את ההמונים אי שם במזרח. עכשיו אנחנו נמצאים כבר כמעט בבית, אבל לא, יש עוד משימה. המשימה הפעם מלחמת אחים. הוא קובץ את אנשי הגלעד, וילחם את אפרים. הנה, המלחמה פרצה פנימה. וילחם את אפרים, ויקו אנשי גלעד את אפרים. כי אמרו פליטי אפרים, אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. פסוק מאוד מאוד קשה. יהודה אליצור שפרש בדעת מקרא את הפסוק הזה, טוען שיש פה לשון של לעג. הוא טוען שיש פה שני חלקים לפסוק. קודם כל יש מלחמה. ויקו אנשי גלעד את אפרים, זה החלק הראשון, זאת המכה הראשונה. אחר כך, הוא אומר, אחרי שבני גלעד יקו את אפרים במלחמה, אז בפעם השנייה הם יקו את הפליטים של המלחמה. זאת אומרת, אלה שנשארו באפרים, גם אותם יקו בפעם השנייה. עכשיו, אתם יודעים, זה כל כך מרגש וקשה לקרוא. הרי מה אמר גדעון לאנשי אפרים? אני חוזר לפרק ח', הוא השתמש בביטוי, טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. מה זה עוללות אפרים? אנחנו מדברים פה על אשכולות של ענבים, והעוללות אלה הענבים פסולים שנשארו אחרי הבציר. זאת אומרת, הסוף של הסוף של הסוף. לעומת הבציר, שזה ההתחלה, פתאום התברר לנו שגם אצל יפתח יש עוללות אפרים. עוללות אפרים זה הפליטים שנשארו אחרי שהוא רמס במלחמה הראשונה נגד אפרים, ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים אתם. גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. איזה תיאור, גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. אתם אולי נמצאים מן הגלעד, אבל אתם נמצאים בהר אפרים, והר אפרים נמצא גלעד. בקיצור, יש פה איזשהו, איזו קריאה פוליטית שאומרת, אתם חדרתם לטריטוריה שאינה שלכם. והתוצאה, וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים, זאת אומרת, הם כבר הצליחו לגלוש מן הגלעד עד למעברות הירדן. הם בעצם חוסמים שטח שהיה בבעלותו של אפרים, לא נותנים לאפרים בעצם לעבור את הירדן. ועכשיו הם עומדים על מעברות הירדן, כל מי שמנסה מפליטי אפרים לחזור אל המערב מן המזרח, לחזור הביתה, הם עומדים שם, שמים פקחים ועושים, רגע, אנחנו נבדוק. וכאן מגיע הסיפור המפורסם, בוא נבדוק אם אתם אומרים שיבולת או סיבולת. אמור נא שיבולת, אומר הפקח, עונה הפליט, סיבולת. כי ככה מדברים אנשי אפרים. הם לא יכולים לבטא שין ימנית, הם מבטאים סין, סיבולת. יש דרשנים שרוצים להגיד ששיבולת זה הביטוי לשפע של הדגנים שיוסף קיבל לברכה באותם חלומות. וכשאתה אומר סיבולת, זה סבל בית יוסף, זה הקושי, זה השיעבוד. וכשאנשי אפרים לא מסוגלים להגיד שיבולת אלא סיבולת, אז שוחטים אותו. שוחטים אותו, זה ביטוי יחידאי כמעט במקרא על בני אדם, שוחטים בעלי חיים, לא שוחטים אנשים, אלא כאן, אל מעברות הירדן, ויפול בעת ההיא מאפרים 42,000. כל זה מלחמה עקובה מדם בין השבטים. אין לנו כאן ותשקוט הארץ. משהו השתנה. בשונה מכל השופטים, יפתח שופט את ישראל 6 שנים, וימות יפתח, ויקבר בערי גלעד. הוא הצליח במלחמה, הוא הצליח להבריח את האויב, אבל הוא הכניס את החרב הביתה, ולא נותנים לו את הציון של ותשקוט הארץ. ככה נגמרת הקדנציה שלו, ובשארית הפרק עוד דוחפים לנו את מה שאנחנו קוראים השופטים הקטנים, את אבצן מבית לחם 7 שנים, את אילון הזבולוני 10 שנים, את עבדון בן הלל הפרעתוני, אחרי זה הוא גומר, נקבר בהר אפרים, ואנחנו מוכנים לעבור לשלב הבא שיכניס אותנו לפרקי שמשון הגיבור.